אני חושב שאני מתחיל.
אתה מתחיל, אתה טוב.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. הסיפור הזה מתנהל ממש עכשיו. כבר כמה יממות, סיפור של תושייה והצלת חיים. חייו של לוחם מילואים שנפצע בעזה ומאושפז בשיבה. במהלך האשפוז, חוץ מהפציעה, הוא חטף זיהום מפטריה נדירה מאוד. מצבו יידרדר ובסכנת חיים, ויש תרופה אחת שנמצאת עדיין בשלב ניסוי. אפשר לתת לו אותה בעירוי, היא יכולה להציל את חייו. תרופה של פייזר, שאין כרגע בארץ. בקיצור, החל מרוץ נגד השעון. היה צריך גם להביא את התרופה וגם לקצר כל מיני פינות. אנשי שיבה פנו לפייזר. במהלך סוף השבוע, פייזר יצאה מגדרה והצליחו להגיע למקום, מקום לא רחוק שיש בו את התרופה. אפשר לבשר שהתרופה עלתה על מטוס בדבלין. היא עושה את דרכה ארצה להציל את חייו של הלוחם. אז כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה להגיד כל הכבוד לכל מי שעזר, גם בצד שלנו, שזה מובן מאליו, וגם בצד של פייזר. בואו נתפלל ביחד שהלוחם יתגבר, יתאושש ויצא מזה. תודה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. אני לא יודע מאיפה להתחיל. מהממשל האמריקאי שממש מוטרד מארבעה נערי גבעות שחשודים בעיניו באלימות נגד ערבים, מגופי השמאל הרדיקלי הישראלי שהזינו את האמריקאים בסרטונים שהם בעצמם הפיקו, מבנק לאומי ובנק הדואר שהזדרזו להקפיא חשבונות של שני רועי צון בלי שמשהו בהכרזה האמריקאית חייב אותם לעשות זאת. הרי הם הקפיאו רק את כל הנכסים של הרועים בארצות הברית. והטענה שכאשר גורם בעולם מכריז על סנקציות בינלאומיות, כדאי לכבד אותם משטות מוחלטת כמובן. אם מחר אירלנד תטיל סנקציות כלכליות נגד ראש המוסד והשבק והרמטכ"ל בעוון מה שהם תופסים כפשע מלחמה, האם גם אז יקפיאו הבנקים את החשבונות שלהם? אז הבעיה העיקרית היא לא כל אלה, אלא ממשלת ישראל. אם היא ידעה למצוא טריק להעביר כסף לחמאס בלי שהבנקים יסתבכו במימון טרור, היא צריכה להבטיח לכל בנק שיפוי במקרה של סנקציות. זה באמת לא העניין הפרטי של נערי הגבעות הללו. זה העניין הלאומי שמדינה זרה מכתיבה לנו איך לנהוג באזרחינו אחרי שמערכת המשפט שלנו כבר עסקה בהם. החליטה לגבי שניים שאין סיבה להעמידם לדין, ולגבי השניים האחרים הסתפקה ברפואה מונעת. אם לא ננהג כך, לא נהיה מדינה ריבונית.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
שלום לך, למה לא באת גם?
שאלה טובה. היה ירד גשם,
כן.
אבל כל היום, אני הייתי בטוח שהיום אנחנו כבר אחרי.
וואי, הרבה גשם, הייתי
בדרך. תקשיב, שבועיים לא מפסיק לרדת גשם, אבל לא טפטוף. אני לא, אתה זוכר דבר כזה? אני שואל ברצינות.
לא, וגם אומרים לנו שזה רצף ימי הגשם הכי ארוך בהיסטוריה מאז שאברהם אבינו המציא את המטריה.
מאז נוח,
נכון.
מאז המבול.
כן.
אולי זה המבול.
לא, תעזוב. לפי זה שהיונים ממשיכות לעשות מה שהן עושות על האוטו שלי, הן לא מחכות שיגמר מבול להם בחוץ כל הזמן.
דווקא אני חושב שקיבלנו כמה סימנים בשנה האחרונה שמתקרב מבול ואחריו כבר לא יהיה כלום.
אבל ימים יגידו. אתה יודע שהם קראו לפעולה שלהם בשבעה באוקטובר מבול אל אקצה.
כן, הם קראו לזה גם לפני.
כן.
הרי ישבו פרשנים וסיפור, סליחה, סינואר בנאומו.
בוודאי, ואצלנו בדקו כמה זה מבול בגימטריה, או
בדיוק,
משהו אחר.
בדיוק, יוש שלמה קרי. שמע, לגבי מה שאמרת, אתה טועה כמובן, כשארצות הברית מטילה סנקציות, כולם, אבל כולם, ואנחנו הראשונים, כי עד היום, הסנקציות הרי כל הזמן מוטלות לטובתנו, מקפיאים את נכסיו של אהוב, של זה, ואיראן, וחמאס, וחיזבאללה.
אבל הם מקפיאו את הנכסים בארצות הברית, לא אצלנו, הם לא הורו להקפיא אצלנו.
אז יש לנו, קודם כל, תשמע, אם לא היינו חייבים, לא היינו מקפיאים, בנק ישראל הרגע הודיע. עכשיו, איפה זה? רשמתי את זה. מישהו שלח לי את זה, שחובה למלא את הדבר הזה. פה אני מודה שאני לא, בוא, אני לא בנקאי, אבל בנק ישראל עכשיו הודיע שהבנקים הישראלים עושים נכון, תכף אני אמצא לך את זה.
בנק ישראל
יש לנו
שלנו?
שני מומחים על זה. כן, כן, בא, ישראל...
בנק ישראל שלנו, מה אתה אומר?
ישראל שלנו. ישראל היום. יהיה לנו פה את דני אילון, ואת עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, שהיא, אגב, את חייה המקדישה לדברים, לתביעות האלה...
להפך.
כן, אבל...
היא מוציאה כסף מערבים.
עכשיו, גם כשאתה אומר ארגוני השמאל ומאשים אותם, אתה עושה לעצמך הנחה. האמן לי שהאמריקאים יודעים על כל אבן שנזרקת בשטחים בלי ארגוני השמאל, ממש, אבל יש להם תעשייה שלהם, יש להם פה מאות ולא, אם לא אלפי אנשים, ושגרירות, ו-NSA, והכל הם יודעים הכל. הם לא צריכים אף, לא זוכר איך קוראים להם.
הם פוסקים אשמה, כשבתי המשפט שלנו לא פוסקים אשמה. מה עם כל הטיעון שלנו, שיש לנו מערכת משפט מפוארת שהעולם מכיר בה? מחר יעשו אותו דבר לרמטכ"ל. מה תרגיל?
אז עכשיו נגעת בנקודה. המהלך הזה אותי לא מטרידים ארבעת רואי הצון שלך, אותך כן, אותי לא. אותי מטריד שהאמריקאים בעצם כבר נואשו מזה שאנחנו נכפה חוק וסדר לשיטתם בגבעות הפרועות האלה לשיטתם, וזאת הקלה. כי ברגע זה ממש הם מנסים להעביר לך 15 מיליארד דולר בקונגרס, וטראמפ אגב מטרפד את זה, וגם זה סיפור, אבל יהיו לנו פה, תשמע, עמוס גלעד, מירב לשם גונן, ניצן דרשן לייטלר, דני איילון ועוד רבים אחרי החדשות, חכו לנו.
עכשיו, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
צף נבוא בפרט קורמן, אחראי על שידור סתיו קורנס. אני חייב לך את מה שהבטחתי. אז בנק ישראל מפרסם הודעה ומגבה את הבנקים. עקיפת סנקציות עלולה לחשוף לסיכון. יאיר אבידן, המפקח על הבנקים לשעבר, הוא האחרון. הוא פרש לא מזמן. אומר בתוכנית רדיו אחרת, אי ציות לרשימה האמריקנית עלול להוביל לניתוק בנק לאומי ממערכת הסוויפט, לחידוש חקירות הבינלאומיות נגדו ולסנקציות כלכליות נגד ישראל.
הוא אמר גם מה קורה עם זה.
סמוטריץ' מבין זאת, שנייה אני מסיים, סמוטריץ' מבין זאת מצוין, אבל מדבר לבייס שלו, בנק ישראל לא כפוף לו. מה אתה אומר?
השאלה אם גם אם אירלנד או מדינה אחרת מטילה סנקציות, זה מחייב אותנו.
לא.
כי אם זה לא מחייב מבחינת החוק הבינלאומי, זה רק הפחד מהאמריקאים, זה סיפור אחר.
קודם כל, כן, אתה בעצם מדינת חסות, אם לא הבנת.
האמריקאים
שמים לך תכף עוד 15 מיליארד, וכל הסנקציות, אתה יודע, חצי עולם, כל חמאס, חיזבאללה, כולם תחת סנקציות, איראן, זה הכל אמריקה, היא מפעילה את כל העולם, זה לא רק אנחנו מפחדים ממנה.
אבל סוויפט זה מערכת בינלאומית, זה לא אמריקאים.
אתה יודע שכשאמריקאים מטילים סנקציות, אירופה מיד כולה מתיישרת, כל העולם המערבי מתיישר.
לא, הם לא התיישרו עם איראן. עם איראן הסנקציות היו בעיקר אמריקאיות.
יש שתי, טוב, לא רוצה להיכנס לזה, יש שתי סוג, יש סנקציה שרק האמריקאים מפעילים, אבל אם היא, לא, אני אגיד לך את זה אחרת, ונסיים. אם האמריקאים מודיעים לך שהם לא יעשו עסקים עם כל מי שעושה עסקים עם X, רוב רובו של העולם לא יעשה עסקים עם X. כי הוא לא רוצה להפסיד את האמריקאים, כך זה עובד. מי אמרנו על הקו?
ניצנה.
לא.
למה לא?
עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, שלום.
ברכה.
נשיאת ארגון שורת הדין, מקודם הזכרנו אותך כמי שבעצם מקדישה את חייה לאירוע הזה של הסנקציות, של להגיע לכל מיני גופים, בעיקר גופי טרור, המערכת האמריקאית מאוד דומיננטית פה. מה את יכולה לספר לנו על הסיטואציה שאנחנו לא התנסינו בעד עכשיו, שארצות הברית מטילה סנקציות על 4 מתוכנו, 4 ישראלים, ועכשיו כשבנק הלאומי ובנק הדואר סוגרים להם חשבונות, יש פה סוג של מבוכה.
בהחלט, תשמע, כל הצו הזה הוא הזוי מלכתחילה. גם בגלל שמה פתאום ארצות הברית עכשיו מטילה סנקציות על יהודים שפוגעים בפלסטינים, ובמשך כל השנים אלפי פלסטינים שלא פגעו, אלא רצחו וטבחו בישראלים, ארצות הברית נעלמת דום ולא מוציאה סנקציות. גם כאלה שפגעו באזרחים אמריקאים ממש, שום דבר, ארצות הברית לא פעלה ולא עשה שום דבר.
היא פעלה נגד הארגונים, אבל לא נגד יחידים אף פעם. זה מה שאת אומרת?
נכון, נכון. נגד ארגונים, נגד החמאס, זה ברור. נגד ארגונים שמזוהים החמאס, גם ברור. כשמדינת ישראל מבקשת ומוכיחה לה שאכן מדובר בארגונים פרונט של ארגון טרור, אבל אינדיבידואלים. הרי כמה רוצחים אמריקאים לא נרצחו?
אבל ניצנה, אני מצטער שאני קוטע אותך, אני לא בטוח שאנחנו רוצים עכשיו להתווכח אם הצו הזה מוצדק או לא, זה לא העניין שלנו.
יפה.
אני לא אמריקאי, מה לעשות? אולי אני לא הייתי מטיל, אולי כן. אגב, אני חולק עליך, אבל זה ויכוח אחר. השאלה שלי היא, האם... עכשיו, אם אתה מנסה רגע לצאת מתפיסת העולם שלך, או שלי, או של אריה, ולהגיד מה המשמעות של זה, האם אנחנו יכולים בכלל להרשות לעצמנו בימים אלה, או לא בימים אלה, לבוא ולהגיד להם, מצפצפים עליכם, לא, לא נקיים את זה.
לא, אבל למה פתחתי ואמרתי בסימן השאלה שאוסף את הצו הזה? כי אם רוצים לעקוף אותו כאן בארץ, צריך שיהיה לו בסיס. בנק לאומי או בנק הדואר לא יכולים לעשות ככל שלעל ידם בשביל למנוע קשיים ביחסים שלהם, הפרטיים שלהם, עם ממשלת ארצות הברית, עם בנקים קורספונדנטים אמריקאים. בסוף יש חוק בישראל. ואם כנגד האנשים הללו לא ננקטו שום הליכים בישראל, לא נפתח נגדם כתב אישום ובדי שלא הורשעו ולא הוזהרו ולא הובאו לבית משפט ולא שום דבר, אז בנק לאומי לא יכול להיות יותר צדיק מהאפיפיור. במיוחד שהוא פוגע כאן בזכות הקניין הבסיסית של האנשים הללו.
תיאורטית, את יכולה לייצג אותם אם הם יתבעו את הבנקים ואת בנק ישראל?
אני חושבת שאין להם מנוס, לא אני באופן אישי, אבל אין להם מנוס, אלא לפנות לבית משפט, לבקש לבטל את הפעת הכספים הללו, כמו שעשה זקה, ארגון זקה, כאשר הוקפאו לו 8 מיליון שקל תרומה שרומן אברמוביץ' רצה לתת להם, בטענה שיש סנקציות בריטיות ואירופאיות על רומן אברמוביץ'. הלך זקה לבית המשפט, אמר עם כל הכבוד, בנק המזרחי לא יכול לעשות על דעת עצמו ולהקפיא את הכספים הללו, ואני דורש לשחרר אותם, ובית המשפט שחרר.
טוב. ונגד בנק ישראל הם יכולים להגיש גם בגץ.
כן, אבל בסוף זה הליך אזרחי. אין להם טענה נגד מדינת ישראל, יש להם טענה נגד הבנק, שבאופן פרטי הלך והקפיא את הכספים הללו. אז זאת תהיה תביעה אזרחית, פשוט בקשה לבית משפט להסיר את ההקפאה הזאת. תראה, מדינת ישראל לא מעורבת כאן. אנחנו יודעים שמדינת ישראל לא ביקשה מהאמריקאים להטיל את הסנקציות הללו, כנראה מישהו אחר ביקש מהם. זה נדיר, עניין המעורבת, זה לא עניין של האזרח מול המדינה, זה עניין של האזרח מול הבנק שעשה פשוט כחפצו, והקפיא להם את הכספים, ומן הדין שישחרר אותם לצערנו, האזרח קטן מול הבנק, ואין לו מנוס, אם יצליח לשכנע את הבנק טוב, אם לא, ייאלץ לקחת אותו לבית משפט.
אני שואל את עצמי, מה האמריקאים שבימים אלה ממש, או בעוד אנו מדברים, האנשים של טראמפ עובדים בפרך, אגב, נגד האנשים של, סליחה, האנשים של ביידן עובדים בפרך נגד האנשים של טראמפ, כדי לאשר לישראל עוד 15 מיליארד דולר סיוע חירום, ונוסעות המטוסים והחימושים שבאים לפה כבר 4 חודשים, ועכשיו כשהם מחליטים שיש 4 פורעי חוק, שהם לא בוטחים בנו, בשטחים, והם מטילים עליהם סנקציות, אז אנחנו בעצם אפילו בזה לא משתפים איתם פעולה.
כי מה זה עצמי... הם יחליטו שאצלנו מישהו עבר על החוק? אצלנו. יש בתי משפט בארץ.
כנראה שכבר אין. מבחינתם לפחות.
זה על כל דבר, על כל פעולה שהאמריקאים יעשו. אנחנו צריכים להיכנע בגלל שהם אמריקאים, והם כרגע עומדים לטובתנו.
הם עומדים לטובתנו כבר 60 שנה, וזה לא על כל פעולה, זה פעולה שקשורה בנו.
נכון, אבל כרגע הזכרת את הדברים שהם עשו למעננו במלחמה. עם ה-14 מיליארד דולר, ועם החימושים, ועם נושאת המטוסים וכל הדברים הללו, שזה באמת, אנחנו מוכירי טובה. אבל מכאן ועד לנצל שרירותית את כוחם, יש הבדל.
טוב, אגב, כותבים לי פה שבפרשת ישראל זיו, את המשפט קבע של הבנק מותר להקפיא, זה סנקציות אמריקאיות, למרות שאין תוקף מחייב בישראל. בפרשת זקה, הבנק הגיש ערעור על ההחלטה, וזה מאוד מעניין, הסוגיה המשפטית פה היא מרתקת ומורכבת, ולא הכל פה חוסה תחת החוק, זה ממש יכולים להיות פה עכשיו תקדימים מאוד מעניינים, נכון. אני מניח שאת תמצאי את עצמך שם גם.
אולי כן, אולי לא, אבל אתה צודק שזה באמת בסוף נתון לשיקול דעת, גם של הבנק וגם של בית המשפט, וגם של היועצת המשפטית לממשלה, שבמקרה של זקה התערבה דווקא נגד זקה. כלומר, לטובת הבנק. ואמרה שאכן הבנק צריך להקפיא את הכספים, אבל בית המשפט לא קיבל את עמדתה ושחררה.
ניצנה, עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, תודה.
תודה רבה.
בשמחה.
ובאותו עניין, דני אילון, לשעבר סגן שר החוץ שגריר ישראל בוושינגטון, שלום.
שלום לך, שלום. ערב טוב.
שלום בן, ערב טוב אריה.
אז עכשיו עשינו את זה משפטית, עכשיו נעשה את זה דיפלומטית, היית גם יועץ מדיני של ראשי ממשלה, זה זירה שאתה מכיר היטב, שר האוצר מאיים לעקוף את הסנקציות של ביידן, בשיח עם המפקח על הבנקים, לעומת זאת מפקחים על הבנקים לשעבר, אומרים שאין חיה כזו, איך מתמודדים עם דבר כזה, אם בכלל, אני נזכר, שבזמנו הם אפילו הביאו להדחתו, של מנכ״ל משרד הביטחון עמוס גלעד על איזה פרשה די מטומטמת עמוס גלעד, תכף אדבר פה, טוב שתקנת אותי, וגם עוד לא שכחנו את אביהם סלע, אבל אז הייתה להם סיבה טובה, כי הפעלנו שם את פולארד אצלם בבית. מה אתה אומר?
אני אומר שפה פשוט צריכים להבין שכשלנו וצריכים להיות חכמים, כי הצדק עם האמריקאים לצערי הרב. תראה, מה שאנחנו רואים, אם אני מסתכל על זה מבחינה מדינית, אז אנחנו רואים שקודם כל יש פה שרים בממשלה, בכירים, כולל חברים במפלגה של ראש הממשלה, שמתנפים את פיהם על הנשיא ביידן ועל הממשל שלו. אוקיי, אז בגלל זה הם התחילו לשים עין על הקבוצות האלה של הבוחרים שלהם, שנמצאים ביהודה ושומרון, ועכשיו הם מתחילים למה שנקרא, לדייק בקוצו של יהוד. זה דבר אחד. דבר שני, הם רואים פתאום כנס, שלוח רסן לגבי חזרה, התיישבות בעזה, אז הם מוצאים הצהרה שהנה הם הולכים להכיר במדינה פלסטינית. ודבר שלישי זה מה שאנחנו רואים, פריאת חוק. עוד פעם, אני לא יכול להעיד על זה. הם רואים פריאת חוק. הם פנו לרשויות החוק בישראל, כנראה לא קיבלו תשובות, אז במקרה הזה הם עכשיו מטרגטים את אותה אוכלוסייה, ומה שהם עושים בפועל, הם מפרידים, עושים הפרדה בין יהודה ושומרון לישראל בתוך הקו הירוק, והתודות לבן גביר ולסמוטריץ'.
תראה, הם התחילו. לצורך העניין, הם די הרבה זמן כבר מונעים מחירת נשק לכיתות כוננות ולמחלקות האגמר ביישובים מעבר לקו הירוק, כי הם מחליטים שהם לא רוצים שהנשק הזה יעלול לשמש להגנה או לפגיעה על מה שהם תופסים כיישובים לא חוקיים. אז אנחנו התחלנו, הם התחילו.
אבל זה המדיניות שלהם, אריה, אתה לא יכול להכריח אותם.
אבל הם נותנים נשק לצהל, והם יודעים שצהל יושב ביהודה ושומרון.
לא, אז הם מרבים פה את המעגל, שנייה, דני, חשוב לשמוע אותך, אבל אני חייב לענות לאריה. הם מכירים בישראל, אף ממשל אמריקאי לא הכיר בישראל שמעבר לקו הירוק, גם טראמפ, בתוכניתו הגדולה, זה מדינה פלסטינית. ולכן, תשמע, אני הייתי נורא שמח אם זה היה משתנה, אבל זה המדיניות שלהם, אפשר להכריח אותם. דני, מה אתה אומר?
אתה הוצאת לי את המילים מהפה, וארי, אני רוצה להגיד, הם יגידו לך, אתם התחלתם, ב-67 אתם התחלתם.
אז עבור ל-48?
לא, 48 הם לא, 48 זה שלכם, הם אומרים, זה שלכם. אבל ארי, אני מרגיש כמוך, הייתי רוצה שיוכל לחוק הישראלי, ואנחנו נהיה מדינה יותר גדולה עם גבולות בטוחים, אבל זה לא בידינו.
אז מה אתה אומר, אנחנו צריכים לחכות לטראמפ? כי טראמפ הכיר בירושלים, הכיר ברמת הגולן.
איזה טראמפ. הוא
עכשיו יכיר, אני מחכה לו שיכיר בכיתות הכוננות.
תסביר לי את זה, בדיוק מה שעכשיו אריה אמר, דני, וזה דבר שלא הצלחתי להבין. אנשי טראמפ, והוא עושה את זה בגלוי, מטרפדים עכשיו את חבילת הסיוע לישראל של ה-15 מיליארד דולר. הרי, מה קרה?
טוב, זה פוליטיקה פשוטה.
כן, כן. יש רחש-בחש, אתה יודע, ואיך הם עושים את זה? בצורה מאוד פשוטה. צריכים להעביר את החקיקה בקונגרס לגבי כספים לסגור את הגבול עם טקסס. אתם מכירים, יש בעיות הגירה. 1,800,000 בשנה מהגרים לא חוקיים.
כן, שם עוד מאמינים בגדר, כן.
כן, לגמרי. ובשביל זה הם צריכים תקציב שהקונגרס מאשר. הרפובליקנים לא מאשרים את הקונגרס, לא, או שלפחות לא מוכנים. זאת אומרת, הם לא רוצים לאשר את התקציב לגדר. הדמוקרטים אומרים, אוקיי, זה הכל חבילה אחת, הכסף לישראל ולאוקראינה יחד עם הגדר. בקיצור, כאן זה עומד. אבל אני רוצה להגיד לגבי טראמפ, אריה, קודם כל הוא הכיר בירושלים, אבל רק בירושלים, ביידן לא
ביטל את
ההכרה. רגע,
לא, אבל אסור לשכוח.
נכון, אבל יותר חשוב לזכור שביידן לא ביטל את ההכרה הזאת, וטראמפ דיבר על מדינה פלסטינית. התוכנית המאה שלא מדברת על מדינה פלסטינית.
אני מזכיר לך שגם נתניהו דיבר על מדינה פלסטינית.
אוקיי.
חוץ מאריה כולם דיברו על מדינה פלסטינית.
אבל שטראמפ מדבר זה יותר חשוב אפילו מנתניהו. אריה, אני רוצה להגיד לך פה, אתה מכיר את הדעות שלי, אני הייתי שמח אם לא הייתה מדינה פלסטינית, אבל שאני מסתכל על מכלול השיקולים, שזה כולל את איראן, ואולי שלום עם סעודיה, ובידוד של כל הציר הרדיקלי, שמאחורה עומדים סין ורוסיה. צריך לחשוב גם על הדברים האלה ולפעול בשום שכל, זה מה שאני אומר. כרגע, הממשלה הזאת הולכת עם הראש בקיר.
השום שכל של 80% מהפלסטינים ביהודה ושומרון זה חמאס. זה השום שכל שלהם, את זה אתה רוצה?
אני לא רוצה, אבל...
מדבר עלינו, למה עליהם?
אני אומר, אנחנו צריכים איכשהו להתמודד עם זה בצורה יותר חכמה, איכשהו לבודד אותם, ותראה, גם כשאומרים עכשיו, נגיד, כשאומרים לי אמריקאים מדינה פלסטינית, או רשות, אתה יודע מה, לפני מדינה, רשות פלסטינית משודרגת בעזה, אז מה אני אומר להם? כבר עשינו את זה. ב-2004 דיברו גם על רשות פלסטינית, בן זוכר את זה, עם בוש ושרון, ואז זה נקרא רשות...
ואז בדיוק זרקו אותם מהגגות. אבל לגבי חמאס, בנושא חמאס, יש לנו הסכמה עם האמריקאים, אמרו 20 פעם מאז 7 באוקטובר. אסור שחמאס יישאר השולט בעזה ביום שאחרי, הם נותנים לנו את כל הקרדיט, הם דורשים את ההומניטרי, זה מחיר נסבל לגמרי, אבל בגדול בגדול, וכותבים לי פה כל הזמן אנשים, בסוף, וגם את זה אתה מכיר, המערכת האמריקאית, דני, היא עוצמתית בצורה בלתי רגילה, והבנקים בישראל לא יכולים, הם חייבים לחשוב על הרגולציה העולמית הזו, כי אם בנק לאומי מאבד רישיון מול המערכת האמריקאית, הבנק נסגר, אין בנק.
בוודאי, לא רק זה הוא מאבד רישיון לפעול בארצות הברית, הם מנתקים אותו ממערכת הסוויפט, המסלקה הבינלאומית, אז הוא לא יכול להעביר כספים לאף מדינה ולא לקבל כספים מאף מדינה.
כל מדינה יכולה לנתק מהסוויפט? אם אירלנד מכריזה על סנקציות, אז למה ארצות הברית יכולה?
כי היא הבעלה, בוא נגיד, בעל המניות העיקרי, או ה-controlling shares של הסוויפט.
היא שולטת באירוע הזה, כמו באום, כן? גם את רוב המימון של האום זה האמריקאים בסוף.
הם גם שולטים, כן, גם באינטרנט הם שולטים. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר. אריה, תודה לך.
לסיום.
ארצות כאלה סיומים. ארצות הברית, גם נגד החמאס, אתם יודעים למה? כי החמאס הוא נגד שתי מדינות. הם צריכים לחסל אותו.
נו, עד שחשבתי שאנחנו באמת בסוג של הסכמה איתם, אתה רואה לי גם את זה.
נו, אני סופק.
אבל לגבי חיסול החמאס, אנחנו
בהסכמה
איתם.
טוב, דני, תודה, דני אילון.
תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו לסוגיית החטופים שקוראת אותנו, מרב לשם גונן, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
כבר לא צריך להגיד אמא של רומי, כי כולם יודעים, והייתי אומר לך בשישה באוקטובר, שיבוא יום שכל מדינת ישראל תדע שאת אמא של רומי, היית בטח מוותרת על התענוג.
לגמרי. כל יום, כל דקה מאז.
כן,
עכשיו אנחנו שומעים שהעסקה תקועה, אולי לא קיימת, אולי איפה זה, מה עושים עכשיו מבחינתך אם העסקה הזאת תקועה?
קודם כל לא מבטרים, עומדים על הזכות שלנו. בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור שיש שם אנשים חיים, יש שם אנשים חיים, יותר מ-100 אנשים חיים, ויש שם עדיין גופות של אנשים אהובים שנרצחו. לא עוצרים, פשוט לא עוצרים, לא מבטרים על זה ולא שוכחים את זה. זה דבר ראשון. הדבר הבא שעושים זה מוצאים את כל הפרצות בכל מקום שבו אפשר להביא לקיום העסקה. זה מה שאני מצפה מצוות מסע ומתן שלנו. זה מה שאני מצפה מראש ממשלת ישראל. זה העבודה שלהם. זאת האחריות שלהם לוודא שהעסקה תתקיים ואנשים יצאו החוצה. ויהיה לנו גם ביטחון לחיות במדינה הזאת. בשביל מה הקמנו את המדינה הזאת?
אבל אם החמאס לא רוצה, מה את עושה אם החמאס לא רוצה? לא רוצה עסקה עכשיו.
אני לא מכירה דבר כזה אמיתי, שבאמת אי אפשר למצוא אינטרס של גוף אחר, איש אחד, או אני בטוחה שיש לנו פה מספיק ראשים חכמים בישראל שהביאו אותנו להרבה מקומות טובים, שידעו גם למצוא את הפתרון הזה. אין דבר כזה, אני לא מתחילה להבין איך יכול להיות שחמאס לא רוצה. צריך למצוא את האינטרס של האדם הזה או האחר. וזה לא לי, אתם יודעים שזה יש אסטרטגים.
מירב, בינתיים, ואני אומר את זה כמי שתומך במאבק המשפחות, לא יודע מה הייתי עושה אם הייתי ראש ממשלה, אני מודה, אבל בינתיים את רואה, מחכים לתשובת חמאס, ממשיכים לחכות, ויש דיווחים שיש חילוקי דעות בין הפנים לחוץ, בין החוץ לפנים, בין סינואר לעניה, בין עניה לסינואר, בין העונה הימנית לעונה השמאלית של מישהו. זה לא שאנחנו פה יושבים ומחליטים ועושים, זה, יש פה פרטנר שהוא הוא נוכח נפקד, אז לכן כאילו, האם את חושבת, אני אשאל את זה אחרת, האם את חושבת שהממשלה משקיעה את המאמץ הנדרש כדי להחזיר אותם הביתה?
ואני אשאל את זה אחרת. אני אמא של רומי. אם היית שואל אותי את השאלה הזו באוקטובר, בשישה לאוקטובר, הייתי עונה לך אותו דבר. מה אתה חושב על זה? אני, הדבר האחרון שאני מבינה בו, מכירה בו, זה פוליטיקה. מה שאני מכירה ויודעת, זה איך לאהוב. איך לאהוב את הילדה שלי, איך לגדל אותה, איך לגדל אותה 23 שנה. איך לגדל אותה ועוד 5 ילדים שיהיו פטריוטים, אוהבי המדינה, עושים הכל כדי שהמדינה הזאת תהיה טובה יותר ויותר, ילדים של איכות. לענות לך על השאלה הספציפית הזאת, אני מעניין אותי לדעת מה אתה חושב, בתור מי שמקשיב מהצד, מה אתה חושב? אתה חושב שהם עושים הכל?
ראש הממשלה לא, אחרים אולי כן.
אז בוא תגיד לי אתה, יחד איתי, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשנות את זה, וכדי שראש הממשלה באמת יעשה את הכל?
את נותנת לי יותר מדי קרדיט. אני בסיטואציה הזו, ואמרתי את זה כמה פעמים, אני עובד עצות לגמרי.
אז אני לא. אני נלחמת על החיים של הבת שלי.
זו הבת שלך, הייתי עושה אותו דבר.
ואני אהפוך את העולם, ואני אהפוך את הדעה של אנשים, ואני אלך לדבר עם כל מי שצריך, כדי לוודא שאף אחד פה לא יהיה, לא יתפוס רגליים פה.
אנחנו לא מתווכחים איתך על זה בכלל, מירב. את עושה כל, אני חושב שרוב ההורים זה מה שהיו עושים, כולל אני. מירב, על ארי אני לא מוכן
להתחייב. מירב, את חושבת שאנשים שתמכו בעסקת שליט מתחרטים על זה כששמעו מה עשה
סינואר?
סינואר אחד מהמשוחררים ב-1200 איש?
אני חושבת שבדיוק זה הבעיה העיקרית. במרכאות אני קורא לזה שיווק, עד כמה שזה נורא, אבל זה השפה שלי כיועצת עסקית לשעבר, כי היום זה לא מה שאני עושה. השיווק של הדברים הפך להיות כזה. זה לא יכול להיות שזה יהיה השיווק של הדברים.
אבל זאת המציאות.
זה לא המציאות. המציאות היא שהיה פה ידע רב על מה הולך לקרות. זה אתה יודע, אני יודעת. אנחנו יודעים את זה מתוך עובדה, מתוך מקומות אחרים. ושוב, אני לא פרשנית פוליטית, אני אימא. כולם ידעו שזה עומד לקרות, ואף אחד לא עשה שום דבר. בלי קשר לזה שסינואר שוחרר. אז בואו
אבל אף אחד לא ימליץ על שחרור רוצחים מבתי סוהר אם ידעו שזה תלוי רק במשטרה שהם לא מחר בבוקר ירצחו עוד. יתנגדו לשחרור רוצחים.
אני אשמיע לך אריה את
זה לא נכון, אריה.
איך נתניהו נשמע ערב שיחת, איזה ערב עסקת שליט.
זה לא תלוי רק במשטרה. בואו, הרי היה דוח שנה לפני שכולם ידעו שזה דבר שיכול לקרות. למה זה קשור למשטרה?
לא, אני נותן דוגמה שאף אחד לא ישחרר רוצח או אנס מהכלא, רק מתוך זה שהוא מסתמך שהמשטרה תמנע את זה.
אתה יודע מה? אם לא תהיה ברירה, ומסיבה כזאת או אחרת ישחררו אנס או רוצח מהכלא, אני מצפה מהמשטרה למנוע את זה. חד משמעית, וכאן אנחנו נמצאים ברגע של, לא רק אין ברירה, ברגע של מלחמה על החיים של המדינה. וזה מה שחשוב לזכור שאנחנו מדינה של חיים.
לסיום, את היית גם בכנסת היום?
לא, היום לא הייתי בכנסת, היום אני אימא לחמישי שלי, אני היום איתו בבית, לא הייתי איתו בבית.
כי אתם הרבה שם, נכון, ומשפחות
היו נכון מאוד,
אני מבין שרק בסיעת הליכוד לא נתנו לכם עוד להופיע.
נכון, אני לא יודעת, אולי טוב שכך, אני שומעת שלא כל כך נעים להיות שם.
לא, אבל בסוף הם צריכים לשמוע, אנשים צריכים לשמוע אתכם. זה מתחיל להזכיר לי את זה שלא נתנו, לא באו לשמוע את הרמטכ"ל ואת ראש אמ"ן לפני כל מיני הצבעות, אבל אני לא יודע, עוד פעם, אני לא נכנס נעליו של איש, אבל סיעת הליכוד צריכה לדעת גם לשמוע אתכם. וגם את פורום תקווה, את המשפחות שחושבות אחרת, יש גם משפחות שחושבות אחרת.
מסכימה, ואני אגיד רק שפורום תקווה לא חושב אחרת. אני שוחחתי גם עם צביקה מור, גם עם אליהו ליבמן, גם עם משפחת אור, הם לא באמת חושבות אחרת, יש להם איזושהי בקשה מסוימת שהיא כל כך לגיטימית, שאף הסכם לא יהיה הסכם שלא יכלול את הבן שלהם. זה בכלל, אין פה דיאלוג.
ושאף הסכם לא יכלול הפסקת לחימה. גם את זה הם דורשים.
אני חושבת שהם כבר מבינים כולם שהסכם זה הכיוון שאליו הולך, כי אי אפשר רק לחימה, לחימה וחייב להיות הסכם במקביל, ואני, הלב שלי איתם, אני אימא, צביקה הוא אבא, אליהו הוא אבא, דיצה היא אימא, כולנו, כל מה שאנחנו רוצים זה את הילדים שלנו חזרה, וזה אחריות המדינה להביא אותם חזרה.
אני רק מחדד, אין בישראל אף אחד שחושב שצריך לסיים את המלחמה, אבל הפסקת לחימה, הכוונה היא להפוגה, שתהיה יותר ארוכה מהקודמת, ושאני בטוח שאם אנחנו נרצה ואנחנו רוצים, לא תהיה לנו בעיה לחזור גם ממנה, אבל אנחנו בכלל לא שם, שחמאס ינו קודם. מירב לשם גונן, אמא של רומי, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, תודה וערב טוב.
אלוף מילואים עמוס גלעד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום.
איש אמן וראש האגף המדיני ביטחוני, איך אתה רואה כרגע את נקודת הנקודה שבה אנו נמצאים? מחכים את תשובת חמאס, חמאס עוד לא עונה, כן עונה, היום בערב, אתמול בבוקר, בינתיים לחימה נמשכת, די בעצלתיים, גם בצפון, איך יוצאים מהדבר הזה, איך ממנפים אותו, איך מנצחים, מה שנתניהו קורא, הניצחון המוחלט.
אני לא יודע למה הוא מתכוון, כי זה לא נראה לי מחובר למציאות. האם הוא רוצה להתחבר לניצחון או להישג דרמטי, הוא חייב גם שתהיה לו אסטרטגיה איך יוצאים מזה. האמריקאים מציעים לנו עסקת חבילה מדהימה, שאני לא יודע כמה זמן היא תהיה בתוקף, שבה אנחנו נתחבר לציר המרכזי של מדינות ערב בהובלת ארצות הברית, גם נזכה לסגסוג כלכלי, גם לעוצמה צבאית, שלא עמדה בישיבה באוקטובר, נראתה תאונה שיפור, האמריקאים הצילו אותנו, ובשמונה באוקטובר חזרנו למסלול של התמודדות עם החמאס, אבל האויב המרכזי שלנו, זה מזכיר לי שיחות עם בן לפני עשרות שנים, מה זה האיום האיראני בדיוק? האיום האיראני בהשוואה ל-96, שנתניהו נבחר לראש ממשלה, היום הגענו לסף גרעין, סף גרעין הם יחצו אותו, זה אסון, הפרוקסיס הם חזקים, היכולות הבליסטיות אדירות, אבל אם נצטרף לציר עוצמתי בהנהגת ארצות הברית עם מדינות ערב, זה התבונה המדינית, שהיא חלק מהעוצמה הצבאית, כי אנחנו היום חלק מציר צבאי מדיני. אבל כשזה צריכים לחזור לעזה, אין לנו ברירה להכניס את הפלסטינים, זה יהיה המותג, זה כמו מפתח לכספת, שבאמצעותו אתה פותח את הכספת ויוצאים לך אוצרות, או אתה נועל את הכספת ואנחנו נידונים לכיבוש ישיר של עזה, שזה אזור מוכה אסון, גם בריאותי וגם רפואי וגם כלכלי וגם צבאי, ואנחנו גם ביהודה ושומרון עושים הכל בשביל לפרק את כל המערכות האלה, זה יעלה לנו ביוקר. יש פה בעצם אסטרטגיות מתחרות, פלוס אלמנטים כמו ההתבטאות שלא יאומנו של בן גביר, שאפילו לא נוספים בו, שהוא יורק בפרצוף של מי שהציל אותנו, שמי שמציע לנו הרבה מאוד יכולות אסטרטגיות, כלכליות, מדיניות, צבאיות, במקום זה, מה הוא רוצה שאנחנו נעשה? שאנחנו נסתמך על מי? עליו?
עמוס גלעד, אני חושב שהתוכנית האמריקאית היא אסון לישראל, אבל בוא נניח לשיטתך שהיא טובה. היא קטסטרופה, היא אסון, היא תביא את החורבן, היא תקים... רגע, אפילו לשיטתך.
אם היא תוכנית...
אם היא תוכנית טובה, הלו... האמריקאים רוצים את זה, ואנחנו מבינים, כדי להפיל את החמאס, כדי שאנחנו נוכל להקים מדינה פלסטינית עם רמאללה. עכשיו, למה ש...
אל תקום מדינה פלסטינית, זה 20
לא, שנה. אבל זו תכנית. נכון
לא,
שזו
תכנית? לא, זו רגע תוכנית. התוכנית
רגע, שנייה. כן. זאת התוכנית. סעודיה, הכל, ומדינה פלסטינית, שתי מדינות לשני עמים, זה הסיסמה שלהם. אנחנו בתוכנית שתי המדינות. עכשיו תגיד לי, למה שחמאס ישחרר את החטופים שלנו בשביל להתאבד? תסביר לי את ההיגיון מבחינת החמאס.
רגע, אתה מערבב שני דברים.
לא, אני לא מערבב. אתה אומר, אנחנו צריכים ללכת על התוכנית האמריקאית.
למה אנחנו קובע כזה התרגשות?
מה שאמרת שהתוכנית היא אסון, החלופה היא פשוט שלא נהיה. אני אומר לך, אם אנחנו נשקע בשליטה ישירה ביהודה ושומרון, על פי התיאוריות שבינתיים היחידות שמתממשות, זה האסטרטגיות של בן גביר וסמוטריץ', שהם יודעים בדיוק מה הם רוצים. זה כאוס, שליטה ישירה, מיטוט כל הקיים, נפגע ביחסים עם ארצות הברית, נוקה על ידי בית הדין הבינלאומי, נשקע בכיבוש ישיר של אזור מצוקה. עכשיו לגבי החטופים והחטופות, אנחנו צריכים להחזיר אותם, צריך לקבוע את זה כמטרת על, זה מה שצריך לעשות בתקשורת, כדי להפעיל לחץ על ראש הממשלה, שנראה לי שהעניין שלו בזה הוא נמוך יחסית, והוא לא מציב את זה, ויש הסתה נגד החטופים והחטופות, כאילו שמי יודע איזה פושעים הם, בסך הכל המדינה הפקירה נשים, ילדים וטף, ואנחנו לא נחזיר אותם, זה בחיים, זה הפקרה נוספת.
אנחנו יכולים להחזיר אותם בלי להיכנע לחמאס?
בנקודה, לא יודע מה זה להיכנע, מי מדבר על להיכנע?
להיכנע זה לענות לכל הדרישות שלהם.
הגיע הזמן להפסיק עם הסיפור
האלה. אבל אף אחד לא נהנה לדרישות שלהם.
ב-7 באוקטובר ראינו נתונים למתקפה רצחנית שכמעט פרקה אותנו מצד החמאס, ואם לוח חזבאללה היה מצטרף, והאמריקאים הצילו אותנו בזה. צריך להכיר במציאות, צריך להפסיק עם התיאוריות ההזויות, עם הסיסמאות שלא מבוססות.
להפסיק לרצות לנצח את הערבים, זה מה שאתה אומר.
מה זה לנצח? אני בכלל לא מדבר במונחים האלה. אני רוצה שיהיה לנו ביטחון ויציבות וסגסוג כלכלי. ומה שאתה קורא, שזה אסון, איזה מדינה פלסטין?
הם מדברים על מלחמה.
אמריקאים מודלים, איך בדיוק עושים את זה, יעברו 20 שנה.
רגע, אז עמוס, אם בננסה להיות פרקטיים, בסוף אתה כן בילית איזה 35-40 שנה בשירות הביטחון, האם בעצם, אם אריש אר מדבר על קנייה לחמאס, אבל אם עסקה, רגע, אם עסקה לא תכלול הצהרה על הפסקת המלחמה, אבל כן הפוגה של נניח חודש וחצי, ושחרור של מאות אסירים שחלקם יהיו רוצחים, זה מחיר קביל מבחינתך?
הכל תקשיב, אנחנו לא יכולים להפקיר אותם, זה פשוט טירוף.
והיית הולך גם על עסקה חלקית?
לא,
השאלה אם היית הולך גם על עסקה חלקית, למשל החיילים עוד לא.
ודאי שהייתי הולך, כל אחד, יש לי תמיד את הטראומה של רון ארד. אם היו משחררים אותו בין המועד שהוא נפל בשבי, ב-16 אוקטובר, 86, למועד שהוא נעלם, כנראה לתוך הזרועות האיראן, לא ייכנס לזה כרגע, בליל 4-5 במאי. שחמישה במאי זה יום הולדת שלו, אז כנראה הוא היה אצלנו. כל אחד שאתה צריך להציל אותו, אתה חייב להציל אותו. מה זה, אתה מדבר על זה כאילו זה עסקה של קניית גבינה 5%.
לא, אני מדבר על עסקה של קניית לארגון
טרור. אני הייתי הולך לכל דבר, חייבים להחזיר אותם, זה מטרת על, זה מטרה אסטרטגית, לא רק אנושית, אני פשוט המום מה שאני רואה פה.
טוב, אנחנו פה שומעים, אנחנו פה נתקלים בשתי תפיסות העולם המנוגדות, והן מאוד מאוד מעניינות. התפיסה של הימין האידיאולוגי של
אריה... זה לא ימין, סליחה, הימין לא גורס שצפון ישראל יהפוך לרצועת ביטחון של חיזבאללה.
לא, זה אירוע אחר, זה שזה היה... פה ימין הוא פייק, זה משהו אחר, אבל אי אפשר להשים את אריה בזה, כן? אפשר להשים את הממשלה הנוכחית.
לא
להשים
את אריה בכלום, אריה אני מאוד מעריך אותו. אמרתי, 1,000 פעם בשידורים פה, תמיד אזכור אותו כמלאך לבן, בהדסה מקבל את כל האנשים שהגיעו לשם במצבים מזעזים. זה לא קשור אישי, אני פשוט חולק על כל התפיסה הזאת.
נכון, ויש לנו פה שתי תפיסות מתנגשות. עמוס, תודה רבה.
תודה רבה.
אני והמלאך הלבן מהדסה ניקח עכשיו הפסקה קצרה לדווחי תנועה עם אפרת קורן פרסומות ונחזור. טל שלב, שלום.
ערב טוב לך.
לונג טיים, וואלה.
ברוכים השבים.
כן, נחנו קצת וחזרנו. רצינו לדבר על זה שגנץ הודיע על הצהרה וביטל, כי גלנט בדיוק הודיע על הצהרה, ובינתיים קפצה לנו סיעת הליכוד לתוך האירוע הזה.
תמיד אפשר לסמוך על סיעת הליכוד, אגב, שתספק לנו את, על מה לדבר, תיתן לנו משהו לדבר עליו. הפעם זה קרה אפילו יותר מוקדם, בדרך כלל ההקלטות יוצאות רק במעדורות, אבל באמת הוויכוח הזה בין טלי גוטליב לדודי אמסלם, שלפי אנשים שהיו שם היה ממש ויכוח בצרכות, היה ויכוח בוטה באופן חריג. אמסלם אומר שטלי גוטליב כל הזמן מפריעה ולא נותנת לאנשים לדבר, ואז היא אומרת לו, אני תהיה בשקט, אני מריחה את הוודקה שלך עד לכאן, ואז הוא בא ופותח לה את הפה, תריחי, איזה וודקה. הדבר הזה מתרחש בצרחות, הוא גם המשיך אחר כך במליאה, שבעצם אמסלם עלה לדבר מהדוכן, ובעצם סיפר את כל הסיפור שוב, ממש עם כל... עם ממש הדגמה...
זה סיפור להתגאות בו באמת.
טל, תגידי לי למה זה חשוב. כלומר, יש שם גסי רוח וטיפשים וכל מיני. למה זה חשוב כשאנחנו יודעים שההשפעה שלהם על מדיניות הממשלה היא לא גדולה?
קודם כל, זה לא חשוב, אוקיי? זה חשוב...
חולק עליכם.
רגע, שנייה.
האיש הוא שר במשרד המשפטים, משפיע על חיינו.
זו מפלגת השלטון, אנחנו בעיצומה של מלחמה כבר עוד מעט 4 חודשים.
זה חשוב רק כשאתה רוצה להראות כמה הליכוד מכוער, אבל זה לא חשוב במדיניותה של הליכוד.
מה זאת אומרת אני רוצה להראות?
הליכוד מראה.
זו מציאות המכוערת מולנו, להתעלם ממנה, לא הבנתי.
כשאני רוצה להראות כמה ישראלים מכוערים, אני אמצא כמה קטעים מטוויטר או מהאקס או משהו. כשאני לא רוצה, אני לא נכנס לשם.
אין דבר כזה. ישיבת סיעת הליכוד בכנסת ישראל, מפלגת השלטון, אין דבר כזה. זה קיים רק בצפון קוריאה.
לא להשתיק, סתם לא להתעסק בזה, כי זה באמת.
אבל אריה, אתה לא יכול, זה לא בכיכר השוק, זה לא על הברזלים מול קולנוע ארמון. זה נכנס לדברי ימי הכנסת. הוא עולה אחר כך, אבל עכשיו בגלל ששאלת, נזבזנו יותר מדי זמן.
זה שטויות נכנסו לדברי ימי הכנסת? אתה יודע כמה פעמים אני נעמתי?
אני רק אוסיף למה זה חשוב. כי בימים האלה שבהם יש 136 חטופים בעזה, ויותר מ-120 אלף אנשים שמפונים מהצפון והדרום, אגב, רבים מהם בוחרי ליכוד, אבל נשים את זה בצד כי זה לא באמת חשוב, הם כולם אזרחי המדינה, אז היית מצפה שהדיון שהתקיים בישיבת סיעת הליכוד, שאגב לא התכנסה מזה חודש, שמתפארת ביותה דמוקרטיה, יהיה דיון על הדברים שנוגעים לחיים עצמם, ולא להרגלי השתייה והקונספירציה של חברי הכנסת. כנסת שלהם, ולכן זה כן חשוב.
ביצינו אותם, מה עם גנץ במשפט?
זה באמת לא חשוב.
תמיד הוא נדחק הצידה איכשהו.
לא, אבל זה באמת לא חשוב בעיניי, זאת באמת הייתה שערה בקוס טייק. גנץ, קודם כל קבינט המלחמה לא עושה הצהרות משותפות כבר איזה חודשיים בלי ששמנו לב. זה לא בגלל גנץ וגלנט אגב, זה בעיקר בגלל נתניהו, כי כל ההצהרות שלו הם פוליטיקה, וגנץ וגלנט לא כל כך רוצים להיות חלק מהאירוע. ולכל אחד מהם, גנץ וגלנט, יש ככה איזה מנהג לכנס מסיבות עיתונאים, הצהרות כאלה, כדי לקבל גם הם את זמן התהילה שלהם, להעביר מסרים לציבור. אצל גנץ לא ידעו שגלנט קבע, יצא שהם קבעו בנפרד, כל אחד ומיהר מהפדיחה לבטל, שום דבר. זה הכל ענייני לוז, אין בזה שום דבר, שום דבר.
טוב, נרגענו. טל שלב, תודה.
תודה רבה.
יום טוב.
חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, שלום.
שלום לך.
שלום, ערב טוב.
הצעת חוק שלך להגדיר את אונר"א כארגון טרור, יש לך עיגון עובדתי משפטי, איך זה עובד דבר כזה?
קודם כל, אני חושבת שכבר כולנו יודעים שזה אכן כך. אנחנו ראינו עכשיו מידע שזולגת למערכת, שכל עובד הסירי באונר"א, בצורה כזו או אחרת, שייך לחמאס. אנחנו יודעים שאנשי אונר"א השתתפו באופן פעיל בזרועות 7 באוקטובר. אנחנו יודעים שחלק מאנשי אונר"א אף הזיקו חטופים שלנו בתוך העזה, וזה כבר בעיניי מספיק בשביל ההגדרה ארגון טרור, כי מי שמשתתף עושה, ואתה יודע, באופן פעיל, אז זה ארגון טרור. וזה שאנחנו ממשיכים להתנהל כאילו ארגון הזה, זה, אתה יודע, מחר יתנו לפרס נובל לשלום, זה מראה עד כמה אנחנו שווים בתוך הקונספציות, ועד כמה אנחנו לא, זאת אומרת, עד כמה אנחנו לא מוכנים להודות באמת, שהיא גם כן אמת מאוד מאוד מכוערת, שאנחנו בשיתוף פעולה מלא עם הארגון טרור, שהעובדים שלו לא צריכים אותנו.
אני בוודאי מסכים איתך ומשבח אותך ומלחש כוח גדול, ותגידי, מה המשמעות הפרקטית? שצריך יהיה לסגור את כל המוסדות של אונר"א בארץ.
כן, קודם כל, המשמעות הפרקטית, אני אחשוף בפניכם שכרגע אנחנו, כנסת ישראל, כנראה באופן לא ישיר או כיף, אנחנו משתתפים בהוצאות של אונר"א. אנחנו מממנים את אונר"א. אני עכשיו מתכוננת לדיון מאוד רציני שיהיה בוועדת חוץ וביטחון ב-20 בפברואר, ואני חוקרת את האירוע, ואני מגלה לאט לאט שהארגון הזה וכל מה שהם מכניסים לארץ, הם פטורים ממס, הם פטורים ממע"מ, במיוחד לנושא של הדלקים, גם מבלו, גם ממע"מ, גם ממסים עקיפים, והדרך ארוכה. גם כמה שאני יותר חוקרת מהגופים ישראלים שעובדים עם אונר"א פה בארץ, אני מרגישה חור אחד שחור, וגם קשר שתיקה סביב אונר"א, אנשים שיכולים לספר ויודעים דבר או שתיים, מאוד בורחים, אתה יודע,
אני רוצה רגע
מהאירוע.
להיות הסנגור, כי אין מישהו אחר, ולהגיד, תשמעי, אין כרגע, גם צהל, שהוא הביא את המידע המודיעיני על אונר"א, נחשף, נדמה לי, עמית סגל, שאומרים, חבר'ה, תעצרו עם השחרה של אונר"א, כי כרגע אין אלטרנטיבה, ואין מי שיכניס את הסיוע. אם אתם רוצים, תקימו גוף, תביאו משהו, תגידו לנו לעשות, אבל אין אלטרנטיבה לדבר הזה, ורוב, כמעט כל העובדים הם מזאתים, אז מה ציפינו שיקרה? ובעודנו מדברים, האיחוד האירופי מגדיל להם את הסיוע, יופי. זאת אומרת, הכלבים נובחים מה שהיה עוברת.
למה זה קורה? כי אנחנו כמדינה מלא מקבלים החלטות. אנחנו, יש לנו אינפורמציה מאוד ברורה, שכן יכולה להשפיע על היחס של העולם על אונר"א, ואנחנו מסתירים אותה, לפחות לפי פרסומים של עמית סגל. אוקיי? אינפורמציה, מידע מאוד מהותית. עכשיו, מדינת ישראל צריכה להחליט מה היא רוצה קודם כל. אי אפשר מצד אחד להסתיר את העובדות, בצד שני לצפות שהעולם מתנהג אחרת. יתרה מזאת, זה לא בעיה שלי. זה לא בעיה שלי. מה יהיה שם? איך הם הסתדרו? איך הם, אתה יודע, נעלו את העניינים? זה לא בעיה שלי. מבחינתי, אונרה זה ארגון טרור. אני כמדינה רוצה לנתק כל קשר את זה, משמעות של הכרזה של ארגון טרור, והם אולם כל כך דואג לשלומם של העזתים, אנא מכם בבקשה, לא דרכנו.
בראבו.
אני לא רוצה שום,
רק שאלה אחת.
אני לא רוצה שום סיוע הומניטרי דרכנו. יש מספיק מדינות ערב בעולם שהתגייסו ועשו את זה דרך מצרים. אם אתם שוכחים, יש שם מעבר מבריח, גם ככה מבריחים שם הכל, שעשו עכשיו, את זה דרך מצרים.
עכשיו שאלה פוליטית, הממשלה כן. תתמוך בהצעת החוק שלך?
בדיוק.
תראה, אני שמעת את בטויות של ראש הממשלה, שהוא אתמול אמר שאונרה זה ארגון תומך טרור. אני שומעת שר האוצר שמעלל ושואל שאלות מאוד קשות של, אתה יודע, בקבינט, הוא רק שכח שהוא שר האוצר. והיום, ברגע זו, יש צווים שהוא חתום עליהם, שהוא נותן הטבות מס לאונרה, שקודם כל יתנהל באחריות, ויבטל את כל הצווים האלו. וכן, אני חושבת שהגיע עת, אני רוצה להסיר את, אתה יודע, התייפיפיות שלנו. די, כולנו כבר רואים את המצב, כולנו כבר יודעים את זה, ואני חושבת שהגיע הזמן, כן, לעשות את הצד המהותי הזה. ואם אנחנו נתנהג ככה, אולם הפנים.
יוליה, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה, תודה.
אריה, הימור שלך, הממשלה תתמוך?
לא.
גם אני חושב שלא.
תדחה את הדיון פשוט.
כן, תקים ועדה.
התרגיל הוא שוועדת שרים לחקיקה לא דנה השבוע,
כן.
ולא דנה בעוד שבועיים, ואז כיוון שהיא לא תמכה ויוליה תמהר להגיש, אז הדין יהיה כלבד הם יצאו מהאולם.
מות נשיקה, פרסומות ונחזור. ואנחנו לדרמה שפתחתי איתה את התוכנית, פרופסור ארנון אפק, שלום.
ערב טוב.
שלום בן. ושלום אריה.
פרופסור אלדד פה איתך, המשנה למנכ״ל בית חולים שיבא, לשעבר מנכ״ל משרד הבריאות. ספר לנו ככה, תקציר מנהלים, לוחם שלנו, מילואימניק שנפצע בעזה, מגיע לשיבא ו...
אז כך, אז הלוחם הזה קודם כל טופל בברזילאי, שבאמת עשו עבודה קודש, והעבירו אלינו, באמת מדובר היה בפציעה מאוד קשה, כמו שאנחנו רואים במלחמה, זאתי הרבה בזכות העובדה שהיום חיל הרפואה, ואריה היה קרפר, קצין רפואה ראשי, הם נותן אפילו דם בשטח, ומטפלים הכי בכירים מגיעים לפצועים, ומצליחים למעשה להעביר אותם לבתי החולים, כשבמצב מאוד קשה שבעבר לא הגיעו. ובאמת היה פצוע מאוד קשה, עם פגיעות גפיים ופגיעות בטן קשות, מ-RPG אגב הוא נפגע, ומתחיל טיפול בטיפול אינטנסיבי מאוד, בטיפול נמרץ בשיבא, ובין השאר, בין שאר הסיבוכים שמוצאים אצלו, ולא רק אצלו אגב, זה באמת אותם זיהומים בעובשים, בפטריות שאנחנו רואים בפצועים קשים.
אני נתקלתי בזה באינטיפאדה השנייה, כשהיו פציעות בשוק, למשל, ובסביבה מזוהמת אנשים מצאו את עצמם עם המון המון זיהומים מאזור הפגיעה. עכשיו, כשנותנים אנטיביוטיקה לחולה וחייבים לתת לו, אתה מעודד באופן עקיף גם סגסוג של פטריות. איזה מין פטריה זאת שמאיימת עליו?
הסוג הזה שמדובר עליו זה המוקורמיקוזיס, אריה, שאתה בוודאי מכיר.
כן. אני איבדתי חולים בטיפול בפטריה הזאת.
ובאמת אנחנו רואים לא מעט, ראינו לא מעט זיהומים, כמו שאריה אמר, באמת אנחנו מטפלים, זה גם מעורב, גם בזיהומים חיידקיים, ולכן צריך גם לתת טיפול אנטי-פטרייתי, ואנחנו נתנו גם במקרה הזה. עכשיו, הוא לא הפצוע היחידי שהיו לו זיהומים על ידי פטריות, ברובם הגדול מאוד הצלחנו, והם תימו את הטיפול, והם נמצאים היום בשיקום כבר, על אף הפציעות המאוד.
רגע, אבל עוד לא הגענו לדרמה, בסוף עכשיו הגענו להחלטה, שצריך איזה תרופה, כי יש לנו 2.45, על איזה תרופה מדובר, אני מבין שהעליתם אותה על מטוס בדבלין.
נכון, אז במקרה הספציפי הזה, מכיוון שבאמת ראינו שהטיפול הקונבנציונלי בשתי תרופות כנגד אותה פטריה לא עזר, אז באמת ביקשנו את הסיוע של חברת פייזר, והם שלחו לנו, קודם כל נתנו, היה לנו תרופה אצלנו, אבל מעבר לזה הם כרגע נמצא באוויר, תרופה שאנחנו ביקשנו שהם ישלחו לנו כדי להמשיך את הטיפול, בתקווה שהדבר הזה יעזור גם במקרה הזה. מדובר אגב בטיפול שהוא, אנחנו קוראים לו טיפול חמלה, כי הוא טיפול ניסיוני בתרופות הכי מתקדמות הקיימות, ואנחנו באמת לא חוסכים אף מאמץ, כולנו וגם בתי החולים האחרים, לנסות ולהציל את הגיבורים שנמצאים בעזה ונלחמו עבורנו, עבור מדינת ישראל.
זה איזה סוג חדש של אנטיביוטיקה או תרופות אנטיפטרייתיות, או שזה משהו מסדר גודל אחר, משהו חדש?
נכון, נכון, זה תרופות ניסיוניות שמפתחים באמת בימים אלה, והן מבחנות לפטריות שונות. התרופה הזו ספציפית מיועדת לפטריה אחרת, שגם אותה אנחנו רואים, אבל אנחנו כן מקווים ששוב, ולכן אני אומר מראש, אני רוצה גם שאנחנו ניקח את זה בזהירות הראויה, כי זה טיפול ניסיוני. המסר הגדול הוא בעיניי שאנחנו לא חוסכים אף מאמץ בשביל החיילים באמת הקדושים האלה, שנלחמו בשבילנו, ואנחנו גם היום נלחמים על חייהם.
וגם צריך להגיד מילה טובה, הבנתי שפייזר בוויקנד עבדו וחיפשו והביאו. נכון. תגיד, מה מצבו כרגע?
לא פשוט, בכלל, בכלל, בכלל לא פשוט, אבל אתם יודעים, אנחנו אף פעם תמיד נלחמים, וראינו גם פצועים מאוד מאוד קשים, זה שוב, זה תיארתי למה, במלחמה הזו אנחנו רואים פצועים מאוד מאוד קשים,
שקודם לא היו מגיעים בכלל
לבית החולים.
הצלחנו לרוב,
כן.
נקווה שגם כאן יהיה.
שווה פעם לדבר על כל האמצעים החדשים האלה, כולל הפלזמה היבשה בשטח וזה, אבל נגמר לנו הזמן. פרופסור אופק, תודה.
תודה רבה, בהצלחה.
תודה, אריה
ובן. בהצלחה לגמרי, מתפללים.
נצליח, אמן, אמן.
אמן. אורחים ופיקים אפרת קורמן ואסף נבו, אחראי לשידור סתיו קורנס, עורכי הדיגיטל אמיתי דואק, שני רומנו, ראות מתתיהו ארגון, ואחרינו ספורטים קופון ופרימו. מחר תזכיר, תספר לי קצת על כל הדברים האלה, בסדר?
בסדר, בסדר, יש כמה דברים שצריך לדבר עליהם בעניין הזה. תודה,
יאללה, נתראה מחר, ביי.